שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נושא הפודקאסט הזה הוא הסיכונים שארגון חיזבאללה מוכן ליטול על עצמו בעימות עם ישראל אחרי חילופי השלטון בארצות הברית. בחודשים האחרונים של ממשל טראמפ נזהר הארגון השיעי מפני מלחמה עם ישראל מחשש לתגובה כואבת, ועם זאת כעת אחרי כניסת ביידן לממשל האמריקאי וברקע המשבר המחריף בלבנון וההתעסקות הישראלית בענייני הפנימיים, עלול נסראללה להרגיש מספיק בטוח להסתכן בהסלמה למען השבת ההרתעה עם ישראל למשל. כיצד על ישראל לנהוג? ומה מתרחש מאחורי הקלעים בלבנון, בציר האיראני, וגם בהקשר של מדיניות ארצות הברית כלפי הסיכונים והאיומים מצד איראן וחיזבאללה? על כך ועוד נשוחח עכשיו עם שני חוקרינו הבכירים, עם יורם שווייצר, ראש תוכנית המחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה, ועם אורנה מזרחי. שלום רב לשניכם.
שלום חברים.
אני רוצה להתייחס תחילה למה ששניכם עסקתם במחקר שפרסמתם ממש בימים האחרונים, שיש סימנים לכך שחיזבאללה מוכן ליטול יותר סיכונים מול ישראל. אז תחילה אני רוצה לשאול אותך, אורנה, ממה זה נובע, ואם תוכלי כמובן להכניס את זה להקשר האזורי והבינלאומי, חילופי הממשל בארצות הברית, וגם התפתחויות שמתרחשות בלבנון.
אז טוב, אני חושבת שבהחלט יש קשר בהתנהלות של חיזבאללה לבין מה שקורה בזירה הבינלאומית, ולגבי חילופי, קונקרטית לגבי חילופי הממשל האמריקאי, אבל לא רק. הוא מסתכל על מה שקורה מסביב, ובתחושה שישראל במצב, גם יש איזשהו משבר פוליטי לקראת בחירות, גם בעיות כלכליות, בעיות קורונה, בתוך המדינה הלבנונית בעיות מאוד קשות, וכל הדברים האלה ביחד הובילו אותנו להבנה של, שבעצם יש כאן לחיזבאללה תחושה שהוא יכול לעשות יותר ממה שהוא עשה בעבר, כי אנחנו זיהינו שבחודשים האחרונים לממשל טראמפ הייתה איזושהי מדיניות של ריסון ואיפוק מצד חיזבאללה בכל מה שהוא עושה לאורך הגבול המשותף מולנו. למה זה משפיע? למה זה משפיע מה שקורה בממשל האמריקאי? הממשל האמריקאי הנוכחי עדיין לא גיבש את המדיניות שלו לגבי לבנון וחיזבאללה, לעומת המדיניות של הפעלת המקסימום לחץ שהייתה לממשל טראמפ, גם על איראן וגם על חיזבאללה ישירות, והוא מזהה פה בתפר הזה שבין שני הממשלים איזושהי הזדמנות שאולי לשים את כובד משקלו ולהשפיע בכיוונים הרצויים לו, בהקשר של המאבק מול ישראל, משוואת ההרתעה, וגם בהקשרים של מה שקורה בתוך המערכת הלבנונית והאזורית. יש השפעה מאוד גדולה על מה שקורה בהקשר של ארצות הברית ואיראן, וכל הדיבורים על האפשרות לחידוש המסע ומתן בהקשר של הסכם הגרעין, לבין מה שקורה עם חיזבאללה. ושימו לב, אנחנו מדברים על איזושהי אולי עליית מדרגה בתעוזה של חיזבאללה, אני חושבת שזה די עולה בקנה אחד עם המסרים שאיראן כרגע מנסה להעביר לממשל האמריקאי ערב חידוש המסע ומתן איתו, עלייה ברף הפעילות גם בתוך עיראק, גם במרחב הימי. אני חושבת שהדברים האלה די מתואמים ודי, אנחנו יודעים על התאום הזה שבין איראן לחיזבאללה, די מתואמים ודי מזהים יחד, שאם קודם הם היו צריכים ליטול על עצמם איזשהו ריסון, עכשיו הם אולי יכולים, יש פה איזשהו חלון של הזדמנות לעשות קצת יותר.
תודה אורנה. יורם, אני רוצה לשאול אותך, במה באה לידי ביטוי התעוזה הזאת? מה הסימנים שאנחנו מקבלים מחיזבאללה?
תראה, אני חושב שחלק מזה תמון בפרשנות שלנו, בראייה שלנו. על הדברים שאורנה אמרה, אנחנו בעיקר משווים את הורדת פרופיל, מה שנראה כמו הורדת פרופיל של נסראללה, בפעילות, באותה נחישות אינטנסיבית, לבצע את אותה פעולת נקמה והרתעה מול ישראל על פגיעה, על ההרוג מפעילי הארגון בסוריה. והעובדה שפתאום הייתה הפסקה, לא היה ניסיון שלישי על השניים הקודמים לבצע. אחר כך היה איזשהו סימנון של ירי נונמם כדי לירד מזלת ישראלי, שזה מתכתב לגמרי עם העובדה שנסה לאיים ואמר שהוא לא ירשה למטוסים ישראלים או לכלי טייס ישראלים לנוע בחופשיות בשמי לבנון, והוא הוריד את זה. לכן אין פה סימנים מובהקים, את הפעולה עצמה לא ראינו. אבל אם נתייחס לרטוריקה של נסראללה, והרטוריקה באה לידי ביטוי בנאומים שלו, וכדאי להגיד על הנאומים שלו שני דברים, לפחות. אחד, שבמידה רבה הם לוחמת תודעה ברורה, שהוא עושה גם כלפי הדעת קהל שלו בפנים, וגם כלפי ישראל, וגם כלפי אחרים, אז צריך לקחת את המימד התודעתי הזה, את הלאפ שהוא עושה אלינו, ומנגד הוא גם במידה רבה בבואה להלכי הרוח שלו ולתפיסות שלו ולאיך הוא חושב ומה הוא מתכוון לעשות, לא בגלל שהוא ישר, כי אנחנו גם רואים רמאויות בתוך הדברים שלו. ואם אתה מסתכל על הנאומים שלו, אחרי, גם בינואר, בעיקר היו בשני נאומי הספד לשהידים, פעם אחת לסולימני ופעם אחת לאבס מוסאווי, הוא שמה דיבר במפורש, שוב, יש לומר, שוב, הדגיש את העובדה שהוא נחוש לממש את משוואת ההרתעה. ובתרגום פשוט לעברית זה אומר שהוא מתכוון להוציא לפועל את הפיגוע שאותו הוא הבטיח. כשהוא מטפס קומה והוא מדבר על, מתייחס גם לדברי כוכבי, שאולי מתייחס עליהם אחרי זה בהרחבה, שכאילו איים על חיזבאללה, בתפיסה שלו, ואיים לפגוע בחיזבאללה, בביירות, ולפגוע ב... ולהגיב ולמנוע מחיזבאללה לעשות את מה שנסראללה מאמין שהוא חייב לעשות, מחויב לעשות, קרי, לעשות את הפיגוע נגד ישראל, הוא במפורש שם את הדברים ואמר, אמנם בטון של מגן ולא של תוקף, אבל הוא אמר, אם ישראל תפגע בלבנון, בחיזבאללה או בסוריה, כי זאת המשוואה, הארגון יגיב על כל הרוג של חיזבאללה, הוא יגיב בהרוג ישראלי, יהיו אזרחים, הוא יפגע באזרחים, יהיו חיילים, יפגע בחיילים, יהיו ערים בלבנון, הוא יפגע במה שהוא קורא התנחלויות, שזה בעצם הכל בישראל, ולכן, כשאתה מסתכל, זה עוד פעם, זה חלק ממה שהוא תופס כהרתעה שלו את ישראל, וכמשוואת ההרתעה ומימושה.
עכשיו אני רוצה להתחבר לאותו נאום של נסראללה בתגובה לדברי הרמטכ"ל והערכה של אלמן, ושם הוא אומר בהמשך לדברים שאתה ציינת יורם, שאין דבר כזה ימי קרב. מבחינתו, כל אירוע כזה שמתגלגל ללחימה בשטח לבנון, יענה בכל התרחיש שהוא מכין לישראל למקרה כזה של בעצם מלחמה. וזה החזיר לכותרות את האיום הזה של טילים שמסוגלים לפגוע בכל שטח ישראל. וזה מביא אותי לשאלה הבאה, שהיא לפתוח את הדיון הזה מעגל רחב יותר של אפשרויות. האם חיזבאללה, במה ששניכם עכשיו הסברתם, בעצם עושה צעד אחורה מהניסיון שלו להימנע או לא להגיע לרף שמעבר למלחמה עם ישראל? האם חיזבאללה לוקח בחשבון את האפשרות שביום מן הימים, וזה יכול להיות בקרוב, האירוע הקטן שיתחיל בתקרית מקומית בגבול הצפון, יתפתח למלחמה, ומבחינתו הוא מכין את עצמו ואפילו עשוי לדחוף לזה מתוך האינטרסים והשיקולים שלו. נתחיל שוב איתך אורנה בהקשר האזורי והפנימי, ונעבור אחר כך אליך יורה.
אני רוצה להגיד שחיזבאללה בהחלט לוקח בחשבון שזה יכול להתגלגל ולהידרדר ולהיות משהו הרבה יותר רחב ממה שהוא מתכוון, אבל להדגיש, חיזבאללה לא מעוניין במלחמה רחבה. הוא רוצה לשמר שני דברים, הוא רוצה לשמר את מאזן ההרתעה מול ישראל, כדי למנוע מישראל לנקוט במהלכים מולו, ומצד שני הוא רוצה שישראל תמשיך לאפשר לו את אותו תהליך של התעצמות והתבססות שלו, גם ההתעצמות הצבאית שלו, במיוחד המשך פרויקט הקידום של פרויקט המדויקים, שהוא גולת הכותרת של ההתעצמות שלו, ושאיראן עוזרת לו בזה מאוד, וגם את המשך ההתבססות שלו בתוך המערכת, וההתחזקות שלו בתוך המערכת הלבנונית, ותוסיף לזה גם את המעמד שלו, לבסס לו איזושהי נוכחות לאורך הגבולה שלנו בגולן. את כל הדברים האלה הוא רוצה להמשיך לעשות, הוא מוכן לקחת סיכונים, אבל הוא בהחלט לא מעוניין להגיע למלחמה, הוא יודע שמלחמה תהיה אסון ללבנון, תהיה, יכולה לפגוע קשה מאוד גם בחיזבאללה, הוא יכול לפגוע בישראל, אבל יכולה לפגוע באותה מידה גם בארגון ובמדינה.
עד כמה זה מושפע מהמצב הפנימי שלו? רק בקצרה נזכיר את הקולות שנשמעים ואפילו גוברים בימים האחרונים נגד הארגון, נגד המעורבות האיראנית.
אני חושבת, יש שתי מגמות שהן לכאורה סותרות, אבל הן מתנהלות במקביל. מצד אחד, הוא מבסס, מחזק מאוד את הנוכחות שלו בתוך המערכת הלבנונית, גם הפוליטית וגם בקרב הציבור הלבנוני, ומצד שני, דווקא ההתחזקות וההתבססות האלה מייצרים הרבה יותר ביקורת, והרבה יותר ביקורת גלויה בתוך המערכת הלבנונית. אני רק אזכיר את הוויכוח שמתנהל בימים האחרונים, סביב דברים שאמר הפטריארך המרוני אל-ראי, שדיבר על שני דברים, שקרא ללבנון, לשמור על הנייטרליות של לבנון, וקרא לקיים איזה שהיא ועידה בינלאומית בחסות האום, כדי לפתור את הבעיה הלבנונית, את המשבר הפוליטי שם, המשבר הנוראי, הקריסה של המדינה הזאת בעצם. שני הרעיונות האלה מאוד לא מקובלים על חיזבאללה. הוא בטח לא רוצה לבנון ניטרלית, ואת הרמזים של אל-ראי שם על זה שהכפפת הנשק של חיזבאללה צריכה להיות לצלב, זה רעיון מאוד לא מקובל אליו, ובטח שהוא לא רוצה מעורבות בינלאומית לפתרון הבעיות הלבנונית, שהכוונה יותר מעורבות מערבית ופחות מעורבות כמו שהוא היה רוצה לראות של הציר השיעי בהובלת איראן. ויש יותר ויותר קולות של אנטי, ככל שהמצב בלבנון מתדרדר, יש יותר ויותר קולות של ביקורת כלפי חיזבאללה, הוא מעיז יותר, ראינו שהוא ביצע רצח פוליטי רק בתחילת החודש שעבר, בתחילת פברואר, הוא ביצע איזשהו רצח פוליטי, שהוא בפירוש חיסול פוליטי שעורר ביקורת מקיר אל קיר בתוך לבנון, והוא כמובן נפנה את האצבע המאשימה על ישראל מיד, אבל בציבור הלבנוני זה היה ברור שחיזבאללה חזר לשיטת החיסולים הפוליטיים, וזה עורר ביקורת מאוד רחבה. עם הביקורות האלה הוא צריך להתמודד, אבל אני אומרת, במקביל הוא ממשיך והוא מאוד נחוש, גם בהתעצמות הצבאית שלו וגם בהתבססות בתוך המערכת הלבנונית.
כן, יורם, איך אתה רואה את הכללים של המשחק כפי שחיזבאללה מגדיר לעצמו עכשיו, אחרי ההתפתחויות מבית וגם בזירה הבינלאומית?
אני חושש מעיוותי תפיסה של נסראללה, שעלולים להסלים את המצב. הרי ברור לגבי, ונסראללה רואה באופן בררני, כמעט בררני, רק את הצד הישראלי, או לפחות מדגיש אותו. התמונת מראה היא ששתי הכלכלות, כל אחת בסדרי גודל שונים, אני מדגיש ומבליט, סובלות ממשבר כלכלי, בריאותי, ופוליטי מאוד חמור. לבנון נמצאת בקריסה, אין להם רזרבות, הם בפשיטת רגל, אין ממשל מסודר, ישראל מבחינה זאת נמצאת ברמה אחרת. אבל בראייה של נסראללה, שהוא מסתכל על ישראל, הוא לא מתעלם מהמרכיבים האלה שאני ציינתי, הוא יודע באיזה סיטואציה הוא חי, אבל כשהוא מסתכל על ישראל, הוא משליך עליה במידה רבה את כל אותם בעיות, ולכן הוא חושב מה שפעם הוא אמר, ואחרי זה אולי אפילו ניחם על הרעה, בעקבות הסריטה שהנחתנו עליו בדחיה, הוא רואה בישראל היום את התממשות קורי העכביש, האשמת ישראל כמין מדינה וחברה רופפת של קורי העכביש, כי כשהוא מסתכל על הפוליטיקה הישראלית ועל המצב הכלכלי, הוא מזהה חוסר חשק בולט בישראל בניתוח שלו להיכנס למלחמה, ולכן הוא מרשה לעצמו, על פי הבנתי, את האמירה שאני חושב שמאחוריה יש גם כוונה להיכנס לישראל עם עימות, אם יהיה. צריך לזכור, בדברים שלו הוא אומר, הוא מדגיש בטון של הדברים מעבר לתוכן שלהם, הוא אומר, אני לא מתכוון לתקוף את ישראל, אין לי כוונות. הוא כן מתכוון, והוא יודע שהוא מתכוון, לתקוף את ישראל נקודתית כדי לבטן את משוואת ההרתעה, אבל הוא שולח מסר לישראל, ואומר לישראל שהיה, ואתם תגיבו בצורה חמורה יותר, ואתם חושבים שאנחנו נסתפק בכמה ימי מלחמה, שזה מבחינתו דרך אגב בסדר, הוא חושב שהוא יצא מהעימות הזה בצורה טובה, וישראל תיפגע, הוא אומר זה עלול לגלוש למלחמה כוללת, שאותה אתם לא רוצים ואנחנו לא רוצים. צריך להבין, נסראללה בעיניי, אחרי שהוא עשה פעם אחת ופעם שנייה את הניסיונות לבצע פיגועים בישראל, והוא אומר שהוא נחוש לעשות פיגוע שלישי, הוא צריך לקחת בחשבון שישראל תגיב בצורה מאוד חמורה. והחמורה הזאת, מבחינתו, וזה מה שהוא אומר, תביא לתגובה ממנו, ולכן לימי הקרב האלה, הדדים, הוא מוכן להיכנס, כי הוא מעריך שישראל, בגלל הניתוח שלו שהיא לא רוצה מלחמה, תמנן את התגובה מולו, ואני חושב שהוא טועה.
אז בוא ננסה עכשיו לקחת את הצד שלנו, את הצד הישראלי, ולנתח את כל מה שניצב מול חיזבאללה, ועל סמך הדברים האלה, כמובן, נסראללה עושה את החישובים שלו. נתחיל באיום של הרמטכ"ל שהושמע כאן בכנס השנתי, בהערכה של אמן, ועוד איתותים שמגיעים בימים האחרונים, זה כולל גם את דברי שר הביטחון, והיו כל מיני רעיונות לתקשורת של קצינים בכירים. עד כמה הצבר הזה של ההתבטאויות והאיתותים שנשלחים לחיזבאללה מסייעים לישראל לחזק את משוואת ההרתעה, או שמה זה עלול לפגוע בהרתעה, גם בהתייחס לכל מה שאמר יורם קודם לכן, אולי זה מגרה את חיזבאללה לפעול ביתר נחישות מול האיום הישראלי. מה לדעתכם הכלים הטובים ביותר שאיתם אפשר להימנע ממה ששני הצדדים לא מעוניינים בו?
אני חושבת שיש משמעות מאוד גדולה למה שנאמר בפומבי. כי בעצם יש פה איזשהו משחק של העברת מסרים, שהם חלקם מועברים על ידי בטויות פומביות, וחלקם על ידי מעשים, ויש פה מערכת יחסים שבנויה על הדברים האלה, ואני לא חושבת שההתבטויות הישראליות הן אלה שתובלנה את חיזבאללה לנקוט באיזשהו מהלך יוצא דופן שהוא לא היה מעוניין לנקוט בו. יש לו שיקולים מאוד רחבים, אסטרטגיים, שהוא לוקח אותם בחשבון, ומתנהל פה איזשהו משחק של חילופי דברים והעברות מסרים בין שני הצדדים. אבל הוא לוקח בהחלט סיכונים, זה משהו שאנחנו, לכן גם בזמנו אנחנו החלטנו שאנחנו נכנסים לתוך כתיבת העבודה הגדולה של איך תראה המלחמה הבאה בצפון. חשבנו שבגלל שיש לו נטייה לקחת סיכונים ולהלך על הסף, אנחנו יכולים באיזשהו שלב גם להידרדר לתוך המערכה הגדולה הזו, במיוחד אם זה ישרת גם את האיראנים בהקשרים שלהם. אני כרגע, כיום, חושבת שהיוזמה יותר בצד הישראלי, בהקשר של לנקוט או לא לנקוט מהלך צבאי ולהוביל למלחמה יותר רחבה, וזה הרבה מאוד תלוי במה אנחנו נחליט שאנחנו עושים ואיך אנחנו מתנהלים, במיוחד במיוחד בהקשר של הפרויקט של הדיוק, שפה בישראל, בתוך המערכת הביטחונית, וגם אנחנו, רואים אותו כאתגר המרכזי בתחום הקונבנציונלי שיש מופנה כרגע על ביטחונה של מדינת ישראל. אם יהיו לחיזבאללה מספר מאוד גדול של טילים מדויקים ונגיע לאותה שעת שין של פתיחה במלחמה, הנזק כתוצאה מהירי של הטילים האלה לתוך העורף, גם האזרחי וגם הצבאי של ישראל, יהיה נזק מאוד מאוד גדול. ולכן ישראל צריכה לעשות גם היא את השיקולים שלה, באיזה נקודת זמן יהיה נכון מבחינתה לצאת לאיזושהי פעולה שתהיה הרבה יותר משמעותית בפגיעה ובעצירת היכולת שלו להמשיך ולהתחמש במדויקים. אנחנו עושים הרבה כדי בניסיון שלנו לבלום את העברות האיראניות, בהקשר של כל פעילות, אותה פעילות שאנחנו קוראים לה מב"ם בעיקר בסוריה, אבל נצטרך באיזשהו שלב להחליט אם אנחנו לא עושים יותר, וזה מה שיכתיב לפי דעתי את הקצב בהקשר הזה, ופחות איזושהי יוזמה של חיזבאללה, כי אם תהיה איזושהי פעולה של חיזבאללה, ואנחנו אומרים שהוא לא רוצה מלחמה רחבה, אז בידינו להחליט אם אנחנו מכילים את האירוע, ועוצרים, מגיבים תגובה שאין לה משמעות גדולה, עוצרים באותה נקודה, או שאנחנו הולכים all out ומתקדמים ומדרדרים את זה לאירוע הרבה יותר רחב.
יורם, נסכם בדברים שלך.
תראה, עוד פעם, אורנה נגע בקצוות של הדברים האלה, ישראל, מבחינת הניטרול של הרצון של נסראללה לקבוע, שהוא יקבע את משוואת ההרתעה וירחיב פגיעה בסוריה כאילו הייתה פגיעה בלבנון, זה לדעתי צו שישראל מחויבת למנוע אותו. למנוע ממנו את היכולת הזאת, והיה, והוא אכן ינסה לממש את הפיגוע ולפגוע בחיילים שלנו, ויצליח לפגוע, הוא חייב לקבל סימון מאוד ברור ומובהק, וקשה, ולא אחד מול אחד, על הניסיון שלו לקבוע פה את המשוואה. החוכמה היא כמובן איך לעשות את זה, בלי להרחיב ולדרדר את המצב למלחמה. כמובן שאם ישראל תבחר לנצל את ההזדמנות ולפגוע באותו יעד אסטרטגי, או באותו איום אסטרטגי של המדויקים באותו תהליך, זאת אפשרות שישראל תשקול אם לבחור בו. כלומר, מצד אחד יכול להיות שתהיה פה תגובה נקודתית מאוד כואבת כדי למנוע מנסראללה לחשוב שהוא קבע את משוואת ההרתעה, ואם תחליט ישראל שזאת ההזדמנות גם לפגוע באותו איום, אז זה מה שיקרה. מבחינה זאת, נסראללה הוא על עם האצבע, על השלטר של ההתנאה של המהלך הזה, והיה והוא יתניע אותו, ישראל היא זאת שתבחר אם להכיל או להרחיב.
יורם ואורנה, תודה רבה לשניכם.
תודה לך, ירון, להתראות.
ביי.